גם אנחנו מתחילים פסקה חדשה, אורות התחייה כף, זה נמצא אצלכם בעמוד עין ג' בספר אורות. מה? מה? יוטט למדנו שיעור קודם, איפה היית? אנחנו פסקה כף, סיימנו את יוטט שיעור קודם. מחלוקת הדעות זה פסקה מאוד חשובה ומאוד מרכזית, וגם מאוד אתם תראו שהיא נוגעת לחיי היום יום שלנו גם כן. פה בירור מאוד נוקב. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל, אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה שהכשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים, או שמכוח השלום הכללי מכריע את הכל. כל עיקרה של פלוקת הזו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה, מצד חיצוניות נפשה, והיא מתארת והולכת. אלה הכיתות יחדיו אינן בזה במדרגת שתיים נשים זונות שבאו לשלומו, הדיבור אביו חרב ניסיון הוא מחוכמת אלוהים שמלכות ישראל, אותה הרויה לידחות, היא הטוענת גזורו, והתמרמרה מבלטתי את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה, שכל עניינה הוא גם לי, גם לך, לא יהיה גזורו. והאם הרחמניה, אם האמת אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת לו תמיתו, ורוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי, אימו. טוב, הרב פה ממשיך, אולי נקרא עוד משפט אחד. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים, כפי שפירוט גמור כי עולה הלב המנתחים באכזריות, במקור זה המנתחים האכזריים, אי אפשר ולא, הוא והיו לא יהיה, זוהי ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שאיננו בטוחים עליה שלא תתקיים. טוב, זה עוד ממשיך, אבל אנחנו לא נספיק את הכל, אז אני אעצור פה. ונחזור לאט לאט. הרקע של הפסקה הזאת זה באמת עליית הרפורמים שהייתה באירופה, וההדרכה הזאת היא נוגעת גם לימינו, כן? מה שקרה שם, שהרש"ר הירש, שהוא היה הרב של פרנקפורט, הוא בעצם סמך את שיטתו על חכם גדול מאוד אחר שקדם לו, שזה החתם סופר, לגבי היחס בעצם אל הרפורמים. אני אקריא לכם את לשון החתם סופר, זה ימצא בשוט חתם סופר וו פייטט. הוא כתב ככה: ואילו דינם היה מסור בידינו, הייתה דעתי להפרישה מעל גבולנו, לא יוטל מבנותינו לבניהם, מבניהם לבנותינו. כי איך ידלו ליתי להמשיכוי הבטריו. כלומר, כדי שלא יבואו להימשך אחריהם, ויהיו עדתם כעדת צדוקו ואיתוס, ענן ושאול, אינו בדידאיו וענן בדידן. כלומר, חתם סופר, הוא אמר, כשרק התחילה, אז קראו לזה רפורמים, או נאוליטים קראו לזה בהתחלה. בעצם לעשות שמות בתוך עולם היהדות, אז הוא אמר צריך, אם זה היה מסור בידינו, אז היה צריך להיפרד מהם, כמו שהיה עם צדוק וביתוס. אתם יודעים, זה שני תלמידים של אנטיגונוס וסוכו שהיו בתקופת התנאים וכפרו בתורה שבעל פה, בעולם הבא, בעומק העניין הם כפרו גם בתורה שבכתב, אבל הם הפילו חללים הרבה, משכו אחריהם רבים, ועד שהגיע המצב שכבר הסנהדרין הייתה צדוקית והמלך היה צדוקי, הרבה מהמלכים היו צדוקים, ינאי המלך והכהן הגדול היה צדוקי, כל מיני בעיות, כהנים גדולים לא היו מוציאים שנתם בתקופת בית שני, כל שנה היה מת הכהן, איזה 300 כהנים לא הוציאו שנתם, הגמרא מחשבת, משהו, מספרים אדירים. אחרי זה יצא מזה גם אמינות. אמינות זה המשכיות של הצדוקיות. אנחנו יודעים שהאמינים, פרשנו מהם, נכון? זאת אומרת, הוציאו אותם מכלל ישראל, תקנו שמואל הקטן תפילה, ברכה בתוך 18, ולמלשינים על תקווה, תהי תקווה, וכל המינים כרגע יובדו. כלומר, יש פה סילוק מכלל ישראל, מצד המומרות לעבודה זרה, ושמשכו את ישראל אחר משיח השקר. פה, בתקופת הגלות, מתעוררות הנטיות הרפורמיות האלה, של קיצוץ במסורת ישראל סבא, ביחס אל המצוות, ביחס אל התפילות, שינוי של נוסח התפילה, והלכה חופשית או התחשבות בהלכה, לקחת את רוח הדברים בלי איזושהי מחויבות הלכתית, זה ודאי בעיה חמורה ביותר. אבל מה צריכה להיות היחס שלנו לתופעה כזאת? אז הרש"ר הירש, שהוא היה, כמו שאמרתי, הוא היה רב מאוד חשוב בגרמניה, הוא היה רב של פרנקפורט, היה גם ראש רבני גרמניה, הוא השפיע מאוד מאוד על היהדות שם, והוא בעצם המשיך את הדרך של חתם סופר. אני אקריא לכם מהפירוש של הרב וינר, כי הוא התקבץ פה, פובץ פה, בפירוש הזה בעצם כל הכתבים, הרבה מהכתבים שהוא כתב. אז הוא מסביר פה את התהליך שב-25 שנה בערך השתלטו אנשי הרפורמה על מוסדות הקהילה, וכל מי שהיה רוצה להיות חבר בקהילה הוא גם צריך לתת איזשהו מס לקהילה, ונמצא שהוא בעצם מפרנס את מי שהוא ערס היהדות. ועד שבא הרב שמשון רפאל הירש, והוא מחה בעצם על המצב הקיים, והוא בעצם מה שהוא ייסד, זה התחיל עם 11 משפחות, שהשלטון הגרמני, הוא אחרי מאמצים רבים וגם כל מיני שדולה פוליטית על ידי יהודי אחד, ציר פרלמנט שקראו לו לסקר, בעצם הממשלה בגרמניה התכיר בקהילה היהודית האורתודוקסית כמציאות שונה מהקהילה הרפורמית. זאת אומרת, אנחנו כבר מול השלטון לא קהילת היהודים או היהדות, אלא יש פה בעצם שתי בחינות, והוא כותב ש אמנם ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, וגם אפילו יהודי שטבע לנצרות, הוא נשאר יהודי, אבל יהודי לא יכול להקים קהילה עם משומדים, וגם אינו יכול להכיר בקהילה או מוסדות שמיוסדים ומתנהלים על ידי יהודים משומדים. לכן הוא כותב, לכל איש ישראל, הירא וחרד לדבר השם, יש רק דרך אחת, אני מקריא את לשונו, זה בשוט שלו, כן? יש לו שוט. טוב, זה מובא פה, מי שירצה לראות בפירוש. זה סימן מבוא. הוא מביא ככה, לכל ישראל הירא וחרד לדבר השם, יש רק דרך אחת להיות נקי מאיסור, והוא לפרוש מן הקהילה של פרנקפורט אמיין, כאילו זה העיר שהוא היה הרבה שלה, לפי חוק הפרישה מהיום שהוא ייסד, זה מתף רש למד וב, ומי שמפתה את אחיו החרדים לעשות אחרת הוא שוגה ומשקה. אחרי זה הוא כותב במקור אחר, באיגרת ב', הוא כותב, לא תהיה עוד תקומה לבריתנו יחד, ובדמה ניפרד איש מעת רעהו. תבינים, מתחילה פה בסך הכל בהתחלה עם קומץ אנשים, 11 איש, היפרדות רשמית אבל מהקהילה הכללית, ויסוד מה שהוא קרא לו בהתחלה ההתאחדות החופשית בשביל אינטרסי היהדות החרדית. אבל הדבר הזה הוא תפס תאוצה אדירה בכל עולם היהדות, ובעצם זה היסוד לקהילות נפרדות שקמו באחר כך, וזה גם היסוד של אגודת ישראל, הוא בעצם נוצר מהתנועה הזאת, שזה פרי האורתודוקסיה העצמאית מבית מדרשו של הרש"ר הירש, שבעצם ברמה הציבורית, זה לא חשבון פרטי של אדם, יש כאן עכשיו התפרדות. עכשיו, בואו נעשה רגע, לפני שנראה את התגובות שהיו על זה בתוך עולם היהדות, להבין את המורכבות. באמת יש מורכבות בדבר הזה. יש פה בתי ספר, יש מקווה, יש בתי מדרש, יש בתי כנסת. מנגנים שם בעוגב, בשבת, ועולה שליחת ציבור במוסף של ראש השנה. ובבתי ספר יש רפורמה ומלמדים דעות נפסדות ואנשים נוסעים לבית כנסת בשבת וקלקולים ממיני קלקולים שונים ונוסח התפילה הוא משתנה. אז הנטייה הפשוטה של יהודי ירא השם בצורה די מובנת זה להיבדל מהדבר הזה, נכון? מה אתם אומרים? אנחנו מבינים, אפשר להבין פה את התנועה הנפשית הזאת, נכון?
כן.
חכה שנייה, חכה שנייה, תכף אני אענה על שאלות. בסדר, אפשר להבין את התנועה הנפשית הזאת. אבל כמה התנגדות אדירה בתוך עולם היהדות לדבר הזה. אחד מהם זה הרב יצחק דוב במברגר מויצבורג. ויצבורג זה גם עיר, אני חושב שהיא בשוויץ, לא? או גרמניה. שהיה נחשב, או אוסטריה אולי, לא זוכר. אחת משלושתם זה בטוח. אז הוא גם כן היה אחד מגדולי רבני אשכנז. הוא הוכיח ברמה הלכתית שזה איסור חמור. התנועה הזאת של הפרדת קהילות. וגם הערוך לנר, זה הרב יעקב אטלינגר. הוא התנגד מאוד לדבר הזה, הוא היה פוסק גדול, ערוך לנר, וראש לכל המתנגדים, בתשובה אולי הכי חריפה, אני חושב, זה הנציב מוולוז'ין, נכון? הוא כתב ש... אני אקריא לכם את כל התשובה שלו, בסדר? זו תשובה לא ארוכה, ואני אקריא לכם. זה נמצא בשו"ת משיב דבר, בחלק א', סימן מ"ד, כתוב ככה, והנה המעריך, אורו והוגו, לא, הנה המעריך, אורו והוגו הצא להיות נשמר מדור זה, להיפרד זה מזה לגמרי כמו שנפרד אברהם מלוד, במטותא מן המעריך הצא זו, תראו את הלשון שלו, קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. זאת אומרת, הוא יוצא בחריפות מאוד נגד ההצעה הזאת. אין בשעה שהיינו בארצנו הקדושה וברשותנו כמעט, בבית שני, בארץ, וחרב הבית, וגלה ישראל בסיבת מחלוקת, הפרושים עם הצדוקים, וגם מסב מחמתם שנאת חינם. אנחנו יודעים, היו פה מלחמות, היו פה בתוך עם ישראל, בגלל הפירוד, היו פה אנשים עם דם יהודי על הידיים, אנשים יהודים עם דם יהודי על הידיים, כמו שרואים ב... אגדות החורבן, מסכת גיטין נונבב שמה, הביריונים, מכירים את הביטוי הזה? הביריונים. אבא סיקרא, יש ביטויים כאלה בחזל, הביריונים. מי זה היו הביריונים האלה? היו גיבורים לאומיים. לחמו על קינת ישראל. אבל היה להם גם דם יהודי על הידיים. הם שרפו את המחסנים של בן גוריון. נקדימון בן גוריון ובן ציטה הקצת וקל בסבוע, ואמרו נצא מלחמה ברומאים. אם היה צורך, הם היו גם הורגים יהודים. זאת אומרת, היה מחלוקת בתוך צדוקים, ביתוסים, פרושים. זה הסב מחמתם שנאת חינם והרבה שפיכות דמים, מה שאינו מן הדין. מכל שכן, אם זה בארץ, הייתה כזאת מחלוקת נוראה, מכל שכן בשעה שאנו כבושים בגולה וסב זורה ישראל בנומות העולם, ואנו נמשלים בגולה כאפר הארץ. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והיה זרעך כאפר הארץ. ואומות העולם נמשלו למים רבים, שוטפים. מה שכתוב בישעיה, אוי המון עמים רבים כהמון ימים ימיון, ואין תקנה לגוש אפר בשטף מים רבים, אם לא שנעשה מן האפר אבן מוצק. אז אפילו נער שוטף עליו אינו מגלגלו אלא ממקום למקום, אבל אינו מאבדו לגמרי. כך ישראל בעמים אין להם תקנה אלא להיות אבן ישראל, היינו שיהיו מחוברים באגודה אחת, ואז אינו מה ולשון יכולים לאבדם, ואיך נאמר להיפרד ישמרהו, ויבואו אומות העולם ושטפונו מעט חס ושלום. באמת הנציב הוא אומר, זה דבר חמור, זה חרב לגוף האומה וקיומה. וגם רבי ישראל סלנטר הוא כתב, אם אני הייתי חי בדורו של הרשע הירש, הייתי מתגלגל איתו בדברים, מנסה לשכנע אותו לרדת מהדבר הזה. אתם לא מבינים, זה התחיל, אמרתי לכם, יחד צרי, כאילו משהו מקומי, אבל בגלל שהוא היה רב חשוב מאוד הרשע הירש, אז זה התפשט, התשובה שלו לכל כלל ישראל. עד היום, עד עצם היום הזה. ואם לא הייתי מצליח להעמידו על טעותו, אומר פה הרבי ישראל סלנטר, אז הייתי אומר לו, אתה יודע מה, בוא נבנה ביחד בית כנסת אחד מתוקן. ובבית כנסת הזה הייתי מושיב 10 תלמידי חכמים שיעסקו בתורה, ובסופו של דבר זה היה מתקן את הכל. זה היה נהיה בית מדרש, ומשם הייתה יוצאת תורה. מכל מקום, זה הרקע של הפסקה הזאתי, הרקע ההיסטורי. עכשיו אנחנו מבינים עד עצם היום הזה שיש את ההתלבטות הזאת, נכון? קהילות נפרדות היום לא רק ביחס אל הרפורמים אלא למי שאינו שומר תורה ומצוות, נכון? אני צריך לגור איתם באותו יישוב, אולי נבנה יישובים נבדלים, אולי נסמן את עצמנו בבגדים מיוחדים, אולי נבדל מהם בכל דבר.
אולי הם מבינים שכולנו עם אחד.
מי מבין?
אני, אתה, החבר'ה בני השערים, החבר'ה בתל אביב, כולם יודעים שאנחנו עם אחד.
השאלה מבינים או לא מבינים, זה לא שאלה אינטלקטואלית, זה שאלה איך זה מופיע במציאות. מה היחס הנפשי של אדם שהוא רחוק, רחוק מהשקפת עולם שלך, החוק מקיום תורה ומצוות, שהוא לשיטתך הוא מזיק וכו'. זה השאלה. השאלה, זאת השאלה הכבדה. אתם יודעים שלגבי עירוב חצרות, אנחנו יודעים שחז"ל, הם דיברו בעירובין סמך ב', זה נמצא, עמוד ב', על סוגיה כזאת שאם רוצים לעשות עירוב חצרות, אבל גר דר צדוקי בחצר הזאת, אז והוא לא כל כך רוצה, או מה עושים? עושים איזה מין הרמה כזאת, קונים ממנו את החלק שלו, איזה חלק מהדירה שלו, משלמים לו, של כסף הוא מתרצה בדבר הזה, ואז בעצם מחשיבים את כל הבתים לבית אחד. כי הצדוקים הם באופן עקרוני הם התנגדו לעירוב חצרות. אמרו זה שטויות של החכמים, של החכמים, זה שטויות. הרי הם כפרו בתורה שבעל פה. אז בין היתר גם בדבר הזה. אז היו קונים מהם, עשו את החלק שלהם באחת הדירות, איזה חלק קטן, ואז יוצא שהדירה הזאת היא נחשבת שייכת לכל הדירות כולם. בסדר? קונים ממנו את חלקו. עכשיו, אבל אם היה גר שם גוי, אין לזה שום תקנה. אי אפשר היה לעשות באותה חצר עירוב חצרות. זה היה בעיה לטלטל שם. אז יוצא פה, מה אנחנו רואים פה מהלכות עירובין האלה? שחכמים הם לא רצו שנגור עם גויים. אבל הם לא אמרו לא לגור עם דוקים, או קו נטוי, לא לגור עם חילונים, או לא לגור עם רפורמים, או להיבדל מהם. לא אמרו את הדבר הזה. ברור? יפה. עכשיו, בוא נקרא עכשיו, ניכנס לפסקה. עד כאן זה היה הרקע. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. תשימו לב שהדגש פה זה על הדרכת הכלל. אז זה החריפות, ואנחנו נראה פה דברים חריפים. הרב צבי יהודה הוא כותב בנפש הראייה. הוא אומר, שהרב קוק הוא היה מאוד עדין, מאוד, הייתה לו סבלנות אדירה ונעימות בהנהגת ציבור, על הדבר הזה הוא היה חריף בריתך דהורייתא האדירה, על הפרדת הקהילות. אז הוא אומר, מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל, כי היחיד יכול לברור לעצמו, תלך ליישוב אחר, תלך למקום אחר, אבל להדריך כלל בצורה כזאת של היבדלות, אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהקשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים, או שמה הכוח השלום הכללי מכריע את הכל, כל עיקרה של פלוקת הזאת באה מפני השפלות הכללית שעדיין לא נגמרה וניתרה לגמרי ביסוד האופי של האומה. מצד חיצוניות נפשה והיא מתאהרת והולכת. כלומר, אומר פה הרב, כל הדיון על זה בכלל, עצם הדיון הוא בעייתי. קודם כל זה לא אפשרי להפריד את עם ישראל, כי אנחנו בטבע, אנחנו אומה אחת, אבל כל הדיון על זה, אם צריך לעשות שלום כללי, וישראל אף על פי שחטא, אף על פי שהוא מומר, ישראל הוא, או שלא, שניבדל מהם, שלא, כיחיד לא נמשך אחריהם, כדי שלא נמשך אחריהם, כל העיקרה של פלוקת הזאת, זה בגלל השפלות הכללית. השפלות הכללית, כן, אולי תסגרו באמת. אתה מותק, אתה צודק, אנחנו לא בעד ההבדלים, אנחנו בעד שהכל ייעלם, אתה צודק, אנחנו רק רואים שיש קהילות שככה מנהיגות את עצמם בפירוד. זאת אומרת, הדיון פה הוא לא דיון ארכיאולוגי, אנחנו עומדים על משהו שקרה לפני 250 שנה וכבר לא נוגע אלינו לחיים, זה ביום יום, זה בהנהגת ציבור היום. אז אתה אומר בעופרת יצוקה לחמו ביחד, אתה צודק. אבל מה זה השפלות הכללית הזאת? השפלות הכללית, זה הרב טאו מסביר, אני אקריא לכם, הוא הסביר את זה בשני. זה נמצא באמונת איתנו ח' בעמוד קופצה דקוו. הוא אומר, הוא מביא את הפסקה הזאת גם כן, הוא אומר, השפלות הכללית, זאת שהחריבה את ביתנו, זה השנאת חינם המפלגתית הציבורית, שכל פלג וקבוצה הם בעצם דימו להכיר בעצמם את המשך חיי האומה ודחו את זולתם. אתם מבינים, זה מין כזה מלחמה לשם שמיים. אתם יודעים מה זה שנאת חינם? שנאת חינם, ההגדרה שלה זה שנאה אידיאולוגית. אני לא יכול לסבול את הדעות שלך. איתך, בסדר, אני לא יכול לסבול, כאילו לא, אני נלחם על זה עד הסוף. זה, אז הם דחו זולתם את מי שלא חושב כמוהם, כי הוא לא שייך לאומה, כמו קצת פרשת השבוע. מכירת יוסף. אתה חושב על מכירת יוסף, בדיוק הנושא שלנו זה, איך הם מכרו אותו? איך הם רצו להרוג אותו? אז למכור, בסוף הוא נמכר, אבל רצו להרוג אותו, נכון? רק ראובן נתן להם עצה, בוא נשים אותו בבור. איך? זה 12 שבטים. כן? היו שם 10 אחים, בנימין לא היה שם. וזה ענקי עולם. זה שורש של עם ישראל, אנשים רוח הקודש. איך עשו דבר כזה שקל שבקלים לא יעשה כזה דבר? אפילו אדם שהוא, הוא אדם פשוט, הוא לא חושב על לרצוח. אתם מכירים הרבה אנשים שרוצחים? מישהו פה מכיר מישהו שרצח פעם? זה לא דבר כל כך נפוץ, נכון? פה אנחנו מדברים על אבות האומה הישראלית, איך זה קרה הדבר הזה? דבר שלא נתפס. אלא הם היו ככה, אריזל מסביר, שהם לא ידעו בעצם אם נתבררה כבר סגולה, או שהיא עדיין הולכת ומתבררת. כלומר, כמו שראינו שהעניין האלוהי הוא מופיע באברהם, אחר כך הוא מופיע ביצחק, אבל לא בישמעאל, נכון? ישמעאל הוא קליפה, כמו שאומר ספר הכוזרי. הוא שייך לחיצוניות החיים, הוא לא, הקודש לא עובר דרכו, הוא לא חלק, הוא פורש מהאומה הישראלית, זה לא אומה הישראלית. לא ממנו היא נבנית, וגם לא מי עשיו, אלא מי יעקב. בא פה איזה נער, מסלסל בשערו, ומוציא דיבת האחים אל אבא, וגם כן אבא הוא אוהב אותו יותר מכולם, יש לו איזה כותונת פסים, טוב זה קורה כשמן למדורה, אבל הוא יש לו רעיונות מגלומנים כאלה של כולכם משתחווים לי, חלמתי חלום ועוד חלום, הוא ראה שזה מעצבן אותם, עוד חלום שגם אבא ואמא איתכם כולם השתחוו לי, אמרו אתם יודעים מי זה? זה עוד ישמעאל קטן, זה מצווה מדאורייתא להרוג אותו, זה 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 כל קדושת האומה תלויה בדבר הזה. מה זה בתוך בית ישראל יגדל כזה שורש פורה ראש ולענה? זה נו זה 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 עוד ישמעאל עשיו עוד אחד יצא 11 נורמלים ואחד קליפה, סליחה, מבינים? היה להם פה שנאת חינם אידיאולוגית, זה השורש לכל השנאת חינם האידיאולוגית, זה לשם שמיים להציל את קדושת ישראל, זה לבניין כל תיקון כל העולם תלוי בדבר הזה שנהרוג את יוסף. זה אבי אבות הפירוד הזה. בסדר, אחרי זה עשו תשובה, הכל הסתדר, זה היה תהליך אלוהי, ברוך השם, אבל זה השורש לשנאת חינם של בית שני. אז אומר פה הרב טאו שזה השפלות הכללית, זה לא שנאת חינם פרטית בין אדם לחברו, בין אדם לחברו יכולים אפילו להסתדר ביניהם, אלא זה שנאה הרבה יותר קשה, זה שנאת חינם מפלגדית בשם טובת החיים הלאומיים, אתם מבינים? בשם תקומת האומה וכבודה. אז בבית שני השנאה הזאת היא גרמה לדחייה ולהוצאה מן הכלל של קבוצות אחרות, ואפילו במסירות נפש מוכנים להרוג אותם, לשפוך דמים בשביל להציל את האומה מחורבן. זה יצר רע קשה ונורא והיום, ובמיוחד כשהוא בא בהיקף ציבורי רחב, לא יחיד, מדובר פה על רוחות רעות גדולות, אתם מבינים? זה עכשיו סוף הגלות, פתאום יש עוד פעם מופיעה השפלות הכללית הזאת של שנאת חינם ציבורית שלא נטהרנו ממנה, לא שזה באותה עוצמה של בית שני, ממש לא, אבל זה ספיחים שגדלים קלקולים כאלה שהם שייכים אל החיצוניות, שזה בא מחוסר הבנה של מהות ישראל ושל סגולתם האחדותית, סגולתם האלוהית. אז כשיש חוסר הבנה ולא עוסקים בלימודי אמונה ולא מבינים את המבנה האחדותי האלוהי של האומה הישראלית, פתאום עלולים לגרום ככה בקרם בית ישראל לגדול כל מיני קוצים וברקנים. זה המורכבות הגדולה הזאת. אז עדיין לא נגמרה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשה. זה לא שייך אל הנשמה. הנשמה היא תאורה. אפילו אדם פרטי הנשמה שלו היא תאורה, נכון? אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה היא. כל אחד יכול לומר את זה. גם מישהו רחוק מתורה ומצוות. זה נכון. הקלקולים הם בנפש. הנפש זה הופעת האישיות ששייכת יותר לצד החיצוני. ופה הנשמה מאוד נתהרה, יותר נכון הרוח, הנשמה היא תמיד תאורה, כולך יפה רעייתי ואין בך. אפילו המדרגות הגבוהות של הרוח, של נפש האומה, נתהרו, אבל יש עוד ספיחים. יש במסכת סנהדרין לגבי תחיית המתים, עם מחלוקת שם, אחת הדעות זה שהם קמים במומם, ונתהרים. קמים במומם כל המתים ואחר כך נתהרים. המום פה זה הספיחים של בית שני, של שנאת חינם, שעלולים לקום גם בתקופת הגאולה, כל המחלוקת המפלגתית הזאת. אז אני אמשיך. אלה הכיתות יחדיו אינן בזה במדרגת שתיים נשים זונות שבאו אל שלמה. יש פה אולי תנ"ך? תנ"ך. לא, לא, לא הבאתי. תודה רבה. הדיבור אבי הוא חרב ניסיון הוא מחוכמת אלוהים שבמלכות ישראל. שלמה באות אליו שתי נשים זונות. זה נמצא במלכים ג' א' ג' סיפור מפורסם. זה בתחילת מלכותו. משם יצא כל שמו, חוכמתו הגדולה. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני האישה הזאת יושבת בבית אחד, והילד אימה בבית, והיא ביום השלישי ללדתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, הן זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית. וימות בן האישה הזאת, לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי. והמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה, ובנה המת תשכיבה בחיקי, ואקום בבוקר להניק את בני, והנה מת, ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה אחרת, לא, כי בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, בני החי ובנך מת, וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי, ויאמר המלך קחו לי חרב ויביאו החרב לפני המלך ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשניים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת ותאמר אישה אשר בנה החי אל המלך כי נחמרו רחמי על בנה ותאמר בי אדוני תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו וזאת אומרת גם לי גם לך לא יהיה גזור ויאן המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו היא אמו אז חזל אמרו מה זה היא אמו? זה רוח הקודש בבית מדרשו של שלמה צובחת היא אמו זאת שריחמה על הילד ולא זאת שאמרה גם לי גם לה לא יהיה אז אומר פה הרב הוא מושווה את הדבר הזה זה קצת ככה זה חריף בצורה בלתי רגילה הוא אומר אלה הכיתות יחדיו אינן בזה מדרגת שתי נשים זנות שבאו שלמה הדיבור אביו חרב ניסיון הוא מחוכמת אלוהים שבמלכות ישראל מישהו אומר לגזור את כלל ישראל בהנהגה ציבורית אותה ראויה להידחות היא הטוענת גזורו והתמרמרה מבלטתי את אמיתת התינה שבלב שהיא חשה בעצמה שכל עניינה הוא גם לי גם לך לא יהיה גזורו איזה חריפות והאם הרחמניה האם האמת אומרת תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו ורוח הקודש צובחת תנו לה את הילוד החי היא אמו אז בוא נתפוס רגע, אני אנסה לדקדק פה בנמשל. למה הרב מביא את את הדבר הזה? לדחות את הטענה, הטענה הזאת, תקשיב, היא לא נשארה אצל הרש"ר, היא התפשטה מאוד מאוד. אומר הרב, זה לגזור משהו חי. לגזור את האומה הישראלית, להפריד בהנהגת ציבור את האומה הישראלית, זה מעשה שהוא מאוד חריף, הוא מאוד בעייתי. זה גוף חי שאתה רוצה להמית אותו. זה חרב בגוף האומה, איך אמר הנציב, נכון? זה בעצם המשך של הרעיון של הנציב, חרב בגוף האומה. זה גוף אחד האומה הישראלית. נשמה היא אחדותית, זה ודאי. גם באופן כללי, לא זוכר, צלצתי פה על השאלה, ברח לי המשך המשפט. טוב, אני אקריא את השאלה. כבוד הרב מחילה מכבודך, שאלה מיעקב, מה עם מלחמת אחים בימינו? מה ניתן לעשות למונעה? האם אין די בתלמידי חכמים שילמדו גמרא או שמא לצאת לרחובות ללמד תורה את העם? טוב, לא דיברנו כל כך על מלחמת אחים, דיברנו על פירוד. גם בימינו יש כל מיני לפעמים נטיות לפירוד. הפרדת קהילות בין שלמי אמוני ישראל אל החילונים. יכול לקרות כזה דבר? שסוגרים את עצמם במין גטו מצוין ופורשים. או גם בתוך ההתיישבות יכולה להיות כזה דבר. שהייתה הצעה למסור חלקים מארץ ישראל, אז צצו כל מיני רעיונות חולניים כאלה להקים מדינת יהודה. אתם רוצים לסלק את הריבונות הישראלית מיהודה ושומרון? נשאר פה בתור מדינה נבדלת, מדינת יהודה. זה קלקול מאוד גדול הרעיון הזה. אנחנו פועלים בתוך כלל ישראל. יכול להיות שיש בכלל ישראל בעיות. לא יכול להיות, בטוח שיש עוד מה לתקן, והדעות הן צריכות להתעלות, ומכל מקום זה כלל ישראל. בתוך עמי אנוכי יושבת. הרב טאו, הוא כותב גם כן על הפסקה הזאת, זה נמצא באמונת איתנו א', למד א', הוא כותב, מי שהוא אומר גזורו, זה מבטא שאין לו אמונה בנצח ישראל. ולא בהתקיימות דברי הנביאים. ולא בזה שישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. זה בסנהדרין מ"ד. כלומר, הוא לא מאמין בעצם בכלל ישראל. הוא שר במדינת הכופרים איננו מאמינים, או כל מיני דברים כאלה, זה חסרון אמונה. זה חסרון מאוד גדול. זה מזכיר, יש בזה משהו ניצוץ של מינות, של נצרות. למה של נצרות? כי הנוצרים, הם קמו על הבסיס הזה. הם ראו שחיתות בשלטון. המלך, צדוקי. הכהן הגדול, צדוקי. סנהדרין, ימיו של שמעון בן שטח, צדוקית. הוא היה היחידי הפרוש. אמרו, נלך למדברות, נתבודד. אנחנו במדינת הכופרים איננו מאמינים. כולם פה מושחתים. אנחנו פורשים. אנחנו חברה של צדיקים, הולכים למקוואות. תפילות ארוכות, יש לנו רבה שהוא גם נביא וגם אלוה וגם המשיח וגם אקרובט, הכל הוא עושה, מולטימדיה ממש. פרישה מכלל ישראל וכפירה בסגולת ישראל, וחריף מאוד. תראו, הרב כותב את זה בערפילי תואר, ראיתי פה סוללה של ספרים היום. רגע, עוד רגע, טוב, אני אגיד משהו פה חריף ואחרי זה תתעלף, ואז נחיה אותך, ואז תשאל מה שאתה רוצה, בסדר? הוא אומר, רגע, הוא אומר, זאת היא הרשעה של הנצרות, זה בערפילי תואר קוף ד'. טוב, אתם יודעים מה, אני אקריא את זה אחרי זה. אתם יודעים מה, אני אביא את הנקודה הזאת אחרי זה בהמשך, אני אלמד אתכם איזה איגרת, וגם מאמרי הראייה, ואז בלי נדר אני אביא את זה. שזה לא יהיה תלוש, תלוש. מה אתה אומר? הרש"ר הירש הוא היה חכם גדול מאוד, והוא יש לו זכויות גדולות, והוא הציל את יהדות גרמניה בהרבה תחומים, באמת מהרפורמה. אבל בנקודה הזאת וגם ביחס לארץ ישראל או להקמת מדינה, יש לרב קוק ביקורת נוקבת. בסדר? שנייה, מה? זה לא עלה יפה. זה לא עלה יפה ולא עולה יפה. זה מאוד מחליש את הדת. אנחנו נברר את זה, אני רואה שהשיעור שלנו תכף עוד שנייה צריך להסתיים. אבל זה מאוד פוגע בנו, אתה מבין? פוגע גם בדתיות עצמה, ההפרדה. אלא מה הפתרון? הפתרון הוא להקים בתי מדרש, לשבת בתוך העם וללמד תורה, לצאת לרחובות ללמד תורה את העם, מה שהוא אומר, לאט לאט להתעלות, להאמין בכלל ישראל, להאמין בסגולה שהולכת ומתגלה, ולא להיבדל, ואז אתה משאיר את האיבר המדולדל אמונית לגמרי להתפרד. אתה מבין? עיין מה שקורה ביהדות ארצות הברית. מורדכי, היית פעם בארצות הברית?
פעם.
כן, ומה הולך שם? טוב שם? היהדות שם זה... הלכו לאיבוד, אתה אומר? הרבה מתחתנים עם גויים. אתה אומר שבסופו של דבר הוא הצליח? אני חושב שבסופו של דבר זה בחשבון הכללי, עצם הפירוד, עצם ההתגדרות בתור קהילה נפרדת, הוא ממית את השני. זה נכון שאנחנו לא מתקינים לדעות, זה נכון שאנחנו לא משתפים פעולה עם הרשעה, אבל אנחנו כלל ישראל, ואנחנו מאמינים בנצח ישראל, ואנחנו מאמינים בתקיימות דברי הנביאים, בזה שאנחנו קמים לתחייה במומיהם ונתהרים. אתה מבין?
אני מבין שהשורש הזה הוא לא טוב. אני חושב את זה ככה, זה כמו שנביא יכול לתמוד על ישראל לחייל שבת, בשעתה, לא לתמוד. משהו כזה שהוא נקולתי, שעכשיו צריך לחייל שבת, וזה מה שצריך לעשות, כי יש מלחמה או כל דבר אחר.
זה שפתרון הזה לשעתו, לא נדבר על תמיתות, ברור שהרעיון, השורש מחובד הוא לא טוב. אבל יכול להיות שהסיטואציה דרשה, פתרון לשעתו, שזה רק משהו נגד המקובל, נגד מה שבאמת טוב. זה הבאתי פה סוללה של גדולי ישראל, שסברו שלשעתו זה לא טוב, וכל שכן לשעתו של תלמיד חכם בסדר גודל כזה, זה הופך להיות הדרכת הכלל, אתה מבין? זה הופך להיות הנהגה ציבורית שהיא גם יצאה ממזמן כבר לגדר לשעתו. הוא כבר 250 שנה אחר כך, 200 שנה אחר כך, אתה מבין? זה כבר ממזמן הפליג מעל גבולות פרנקפורט המיין. על נער מיין. הבנת? זה, מה? והוא גם לא נביא. וזה לגזור מה שהוא חי, שהוא ביחד, הוא חי ביחד. אנחנו נראה בהמשך. החלבונה, יש מאמר, אנחנו נלמד את זה שיעור הבא כבר. ריחה רע, יש לה ריח רע, חלבונה לבד, ממש מסריח. אבל כשאתה שם אותה ביחד עם שאר סממני הקטורת, אז ביחד היא מאוד מוסיפה דווקא. אתה מבין? זה ביחד. כתוב... בגמרא, מסרת מגילה, האומר ישבחיכוך הטובים, ישבחוך הטובים, הרי זה דרך אמינות. שהוא לא אומר שבחו של הקדוש ברוך הוא גם על הרשעים. כלומר, שבחו של הקדוש ברוך הוא גם יוצא מהרשעה. והוא פה אומר רק מהקדושה. זה דרך אמינות. אמינות היא פרשה מהרשעים. פרשה מהצדוקים, פרשה מכל השלטון המסואב. לבד. יהדות פרטית כזאת, כפירה בסגולת ישראל. אחרי זה תראה לאן זה הגיע. כן, מישהו פה עוד רוצה לשאול משהו לפני שאנחנו מסיימים? כן?
יש מגמה לעשות לגור ביחד. דתיים ומה שנקרא חילונים, לקום כולם ביחד.
מגמה אצל מי? מגמה אצל מי?
יש... אתם גרים תורני ביחד.
לא, לא, לא שאלתי שאלה פרטיות. חלק יש להם מגמה לגור ביחד, אתה צודק. זה בא מתוך אולי הבירור של הפסקה הזאת. וחלק יש להם מגמה להתבדל ולפרוש. זאת אומרת, הבירור הזה הוא לא נגמר, אתם מבינים? אנחנו ממש עדיין בתוך הבירורים האלה.
אתה בעד יישובים מעורבים?
אני בעד יישובים מעורבים, בטח. כל היתר הזה, לא יודע אם זה אפילו היתר, זה היתר מאוד דק. מה שיש מקומות עם יישובים לא מעורבים, וזה מצד רגישות של הקהילה ולא מצד התבדלות מכלל ישראל. אם זה היה מצד התבדלות מכלל ישראל, זה ממש איסור. כמו שאנחנו ראינו פה, בסדר? זה ממש הפך מה שהרב קוק רצה. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.